ריססו על המבנים, זכויות הגבר למשפחה, כבר טלפון. מלא, בתל אביב זה מלא. אתה יודע, פעם עדיתי באיזה פקק, אז המספר אתה יודע, כאילו אתה מול העיניים, כאילו אתה רואה את המספר כל הזמן, נחת לך בראש. אז היה פעם כאילו בשיעור, בשבת, בדיוק אחרי אותו שבוע שהייתי בפקק, לא יודע, דיברנו על המשנה באבות, על הרבה שיחה עם האישה, תוך כדי, אין להם, עושים הזדמנות. אז לדבר נגד האישה, כולם מתחילים לזה, ו... היי, שתיעשתה לי ככה, שתיעשתה לי ככה, תשמע, יש מקום לקראת זכויות הגבר במשפחה. אני קשר ל-6-7-4-4-5-3-2, ואני איך אתה יודע? אמרתי לו, ככה, הייתי, מה אני...
זה
שמות יותר כזה. תן לי כזה, נסלט. אמרתי, אז אם החכמים יזהרו בדבריכם. טוב, הקופה, אז הרבה אומר לך, שמה הכוונה צריכה להיות? לפנות את ליבו מכל המחשבות, ממשיך לעבוד. נראה את עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. עכשיו יוצא לכאורה מהרמב״ם, תפילה שבלי כוונה, זה לא תפילה בכלל. זה לא תפילה בכלל. כלומר, מה, אם אדם יתפלל בלי כוונה, כתוב בפורש, חוזר ומתפלל בכוונה. כך אומר הרמב״ם בפרק ד' הלכה ט"ו. הרמב״ם בפרק י' הלכה א', אומר לו פתאום דברים אחרים. מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה. זה בינתיים מתאים. אבל אם הוא כיוון את ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. נכון, זה קשה. בהתחלה אתה אומר לי, כל תפילה שהיא בלי כוונה, זה לא תפילה בכלל. ומי שלא יתפלל בכוונה, לחזור להתפלל. כאן אתה אומר לי, לא, אבל אם הוא כיוון באבות, זה בסדר. אז מה אפשר להגיד? שוודאי שהרמב"ם מתכוון להגיד, כל מה שאמרתי בהתחלה, זה מוגבל אם לא כיוון בברכה הראשונה. אז למה הרמב"ם לא כתב את זה ביחד? בהלכה אחת תכתוב, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. באמת דברים אמורים כשלא כיוון בכל התפילה, אבל אם כיוון באחת מהן, יצא איזה חובה. לא לך בהלכה אחת, אבל זה לא אין, אנחנו לא נראה לך, זה לא יכול להיות ככה ילדים
אבל.
אומר לך מי שמתפלל צריך לחזור להתפלל, הוא סוגר את זה בפרק ד'. מי שאומר פרק י' אחרי 6 פרקים, מה אומר לך? אם כיוון ליבו באבות, יצא חליל.
הוצאה אחרת, הוצאה אחרת,
הוא רואה שאתה רוצה זה אולי. קשה מאוד להגיד שזה כלל הוא פה.
לא, אני
אומר, לכתחילה ודיעבד.
הרמב"ם מדבר לכל עם ישראל.
אני אומר לכתחילה ודיעבד.
מה לכתחילה?
לכתחילה...
אז תגיד את זה בהלכה אחת, תכתוב בהלכה אחת. צריך לכוון בכל התפילה. ואם כיוון, ואם לא תבלט, אני אעזור להתבלט. אבל אם כיוון באבות, זה יותר.
כי גם
תנאים
הוא
אומר, אנחנו מודים
לראש לנו שכאילו אני כל החודש כאילו
בעייתי. כן, מודה, כן, נכון, מודה.
המצב
האידיאלי שלנו נכון,
אבל אתה לא...
ודאי, מסכים איתך לחלוטין, אתה צודק באלף אחוז, לא חולק עליך. אבל כל פנים...
אבל
הרמב״ם לא צריך לכתוב את הדברים בצורה יותר מסודרת. תראו, אז יש איזשהו חידוש נפלא מאוד של אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים. קראו לו רבנו חיים הלוי סולובייצ'יק. זכר צדיק וקדוש לברכה. זה סוג כללה. היה גאון עולם. אז הוא רצה לחדש שיש שני סוגי כוונות. ואני מביא אותו, רק ככה הוא מבאר גם את הרמב״ם, אבל לא לגבי המסקנה שלו, כי הרבה חלקו על המסקנה. הוא טוען שיש שני סוגי כוונה בתפילה. כשאתה מדבר על כוונה, צריך להבין מה זה כוונה. אומר, יש קודם כל את הכוונה הבסיסית ביותר, וזה פירוש המילים. אתה מתפעל ואתה לא סתם אומר דברים בעלמה. אתה אומר, אדון עולם אשר מלך. אתה אומר, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. תבין מה שאתה אומר, אפילו בפשטות. סידור יסוד מלכות, או סידור כוונת הלב, או סידור עם רפי. לא משנה מה שאתה מתחבר אליו, תבין מה שאתה אומר. זה כוונה בסיסית. יש כוונה נעלה יותר ונשגבה יותר, זה שאדם במחשבתו, בהתבוננותו, יודע לפני מי הוא עומד. הרב מחדש, רוצה להגיד כך, הרב אומר לך, תפילה שהיא בלי כוונה אינה תפילה, ומי שהתפלל בלי כוונה חוזר ומתפלל, וסוגר את זה ללא שום הגבלות, הוא גם מדבר לגבי הכוונה השנייה. כי אם אתה לא מכוון שאתה עומד לפני בורא עולם, זה לא תפילה. ואפילו רגע אחד אתה לא חושב כך, זה לא תפילה, זה כמו אדם שסתם עומד. אבל הכוונה השנייה של פירוש המילים, כתחילה כל התפילה. לא יכול, לפחות באבות.
אגב, זה כתוב במשנה ברורה.
מה כתוב?
שזה שיש כאילו שתי סוגי של...
נכון, נכון, כן. זה המשנה ברורה אומרת, זה יסוד מאוד מפורסם. הלכה למעשה אנחנו לא, גם אם אדם לא התכוון את הדברים האלה, אבל לפחות את הפירוש של המילים הוא כיוון, וההלכה גם באבות אם הוא לא כיוון, אז הוא לא חוזר. כיוון שאנחנו יודעים שהיום אין כוונה היום כל כך, ואם אדם יחזור ויתפלל, סתם יגיד את זה עוד הפעם שברכה לבטלה, אין אנחנו כל כך מכוונים
היום. מה זה הכוונה הזאת של אבות?
הכוונה, אז אמרנו שאדם צריך כאילו שני דברים. קודם כל, שיחשוב שהוא עומד לפני בורא עולם. לפני בורא עולם, שיביתי השם לנגדי תמיד. דע לפני מי את עומד. לכן הרבה כפיים כאילו כתוב בסידורים, למעלה שיביתי השם לנגדי תמיד. היום כתבו שם התפילים, אדם לעשה דעתו מהתפילים. אבל לא משנה, אדם צריך לדעת שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה עומד לפני בורא עולם. עכשיו, בתוך זה יש לנו גם את הכוונה השנייה, הפירוש של המילים. להבין מה אני עושה, מה אני עכשיו מתפלל. כשאני אומר, אתה עונה לאדם דעת, אתה צריך... יש מובא בשם הרב זוננפלד, הרב יוסף חיים זוננפלד. אמר דבר נפלא מאוד, הוא אמר, כתוב, עכשיו, כאילו, זה נובע ממה, היסוד שרוצה עליו לדבר, זה שאנחנו לא מתבוננים בתפילה שאנחנו מתפללים. והתפילה, תאמינו לי, לא צריכה שום פירוש, כי הכל נכתב בעברית, הכל ברור, עמידה אני מדבר. יש לכל דבר יש גם רעיונות נשגבים, רעיונות נעלים, אבל קודם כל הפירוש הפשוט, תתבונן לבד, כאילו אתה מבין. נעשה, נעשה, בלי נדר, נעשה. בלי נדר, שיאמרו השם כוח, נעשה. אז הוא אומר, כתוב שאדם שקורא קריאת שמה ללא תפילי, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. למה אתה שקרן? אתה אומר, הוא קשרתם? איפה תפילי עליך? אומר הרב, אומר, ומנו עלו אותם אנשים שאומרים כל הזמן, ושיננתם לבניך, ודיברת בר, ועלימות תורה, לילדיו והכל, אבל מה בסוף הוא עושה? לא לומד תורה, לא שלח את הילדים, לא מלמד את הילדים, אז זה גם כן שקרה. כאילו, מעיד עדות שקר בעצמו זה לגבי הכל. אבל כאילו, ממה זה נובע? כי עוד יש הקריאה היא סתם, אתה קורא. יש לי רק לקרוא, לפחות לעשות משהו ביכולתנו. אני חושב שהיום, הכוונה היא מרוחקת מאיתנו, מרחק כרחוק מזרח ממערב. אבל לפחות מה שאנחנו יכולים לעשות, כל התצדק וכל מה שאנחנו יכולים לעשות, שנעשה. אם יש דבר שגורם לנו לכוון אותה, אם אנחנו נלמד את התפילה, את הפירוש שלה, את המעלה שלה, זה יוסיף לנו, אדרבה. עכשיו, יש איזשהו חידוש יפה של הפני יהושע, אבל לפני כן אני רוצה להקריא לכם שני פסקאות יפהפיות של החפץ חיים, ממש יפהפיות. אומר החפץ חיים בהקדמה שלו לשמירת הלשון. יש ספר של החפץ חיים, שמירת הלשון, וחפץ חיים. חפץ חיים זה ההלכות של לשון הרע, ושמירת הלשון זה כולם לומדים, למה? כי זה יותר מוסר. אז בהקדמה שלו הוא מביא כך. ושמעתי בשם גאון אחד, ששאל אדם אותו, אם לא כיוון ברוב התפילה, אלה אתה איפה, לא, למה לשינוי למילים, שום דבר, הגעת לשים שלום, הברכה ה-19, והוא עומד בסוף התפילה, באיזה אופן יעורר את נפשו להתחיל ולכוון? כאילו, השאלה היא בעצם, האם בכלל יועיל שעכשיו אני אכוון בברכה האחרונה? הרי גם ככה התפילה שלי הייתה על הפנים, אומר לו הרב, השיבו, משל למה הדבר דומה?
בן של מלך.
לקטנה, איזה? בן של מלך.
יש
לי, אני לא... זה עסוק ברמלה, הייתי פשוט אתמול, סתם. איפה שאני קונה את התבלינים לאבא שלי, יש לי מול. טוב, משל למה הדבר דומה? לקטנה אחת שעמדה על השוק. קטנה אחת כנראה באה למכור בשוק. בסל גדול של ירקות למכור. הוא פגע בה אנס אחד, אדם אלים, כאילו שודד, והתחיל לחטוף מהסל. לוגע על עוד תפוז, עוד עגבניה, לוגע על הכל. ונבהלה ולא ידע שום עצה איך לעשות. היא לא יודעת מה לעשות. בוכה, צועקת. פיקח אחד עמד למרחוק. פיקח אחד. אמר לה, מה תעמודי? על מה אתה מתיני עד שיחטוף את הכל? הנה הוא חוטף, גם את חטפי. וכל מה שיעלה בידך יהיה שלך. היד אחר נמצאת במצב שהוא לוקח ולוקח ולוקח. אם תבקי ותצעקי זה יעזור, תקחי משהו ותלכי גם את, תחטפי כאילו גם את. אומר הרב, כן הדבר ממש בעניין התפילה. הנה היצר מתגבר על האדם, הוא מפיל עליו עצלות ומחשבות זרות. אין מה לעשות. אני כאילו, אצל חב"ד יפעיל מראה מהר, למה? לפני שיבוא היצר, ואנחנו כאילו נפיג אותו, יחד לפני שיבוא. עד שעל ידי זה, אומר, לא התכוון בכמה וכמה ברכות מהתפילה. אז אומר, גם אתה, עכשיו נזכרת באחרונה, גם אתה חטוף וזרז את עצמך בכל כוחך לכוון בברכות אשר עדיין הם לפניך. אה, יש לך עוד 2-3, תשיג כאילו גם אותם, לא יעבור כלום, מה אתה עושה? הוא חטף לך, אז לא אתה כאילו תחטוף לו.
אבל גם זה מזכיר טוב,
פירוש המילים, לפחות פירוש המילים, ולחשוב לפחות, אני אומר כאילו, הרב חיים דוד הלוי מביא בשם עצמי יהושע. יש שם את כל ההלכות בשולחן ערוך, לכוון, פשטות הגשמיות, יצייר בדמיונו, בורא עולם לפניו. אומר הפני יהושע, זה תחשוב לפני התפילה. לפני שאתה עומד ב-18, תחשוב, אני עכשיו עומד לפני בורא עולם. אפילו לפני שאתה מתחיל להתפלל, תחשוב שנייה אחת, דקה, תחשוב, אני עכשיו עומד לפני בורא עולם. בזמן התפילה עצמה, אומר הרב תכוון את הפירוש של המילים. על הצדיקים, על החסידים, למינים, למשת, הפירוש שלהם לפחות. אם גם, באותו זמן אתה גם חושב שאתה עומד לפני בורא עולם, מה טוב, עד רבה ועד רבה. בסדר? אומר החפץ חיים, יש עוד פסקה נפלאה מאוד. זה ספר שלא כל כך מצוי, הראשון מצוי מאוד, קראת הלשון. אבל יש לי ספר בבית, נקרא בשם החפץ חיים בנתיבות התפילה. לא. זה אחד מתלמידיו אותי את זה, אז המהדורה מצומצמת. למלכה זה הגיע. הגיע. כנראה כל מי שמוציא מהדורה מצומצמת, זוכר שיש גם אחד, היה גר בחולון, הביא לו את זה. אומר עליו דבר נפלא, הוא אומר, אמנם תפילה כראוי צריכה כוונת הלב וריכוז המחשבה. בסדר. עם כל זה, האדם שעול הפרנסה מעמיס עליו, וטרדות הזמן דוחקות על גבו, מה יגיד? אומר לו, חלילה לא לדחות תפילתו משום כך. למרות שאתה לא מכוון, תתפלל. הוא הביא את זה, משל נפלא, משל נפלא מאוד. ובשנים כתיקונן, כאשר הביאו העיקרים את תבואתם למכור, היה הסוחר לוקח קצת מן התבואה, לדוגמה, הניח זה על המוזניים, ולפי המראה והמשקל, ידע לקבוע את שווי התבואה. כמה הוא ימכור את זה, כמה הוא יקנה וכמה הוא ימכור את זה. אז זה בשנים שיש שפע. אבל בשנת בצורת, בשעה שהתבואה אזלה ממשות, והעם רעב ללחם, הסוחר לא מקפיד כל כך על טיב התבואה ועל ניקיונה, אלא מקבל כל מה שמביאים לו ואינו בודק. כן, אם יש שפע, אז מביאים, בודקים, בוחנים כל דבר, שיהיה לי כאילו סחורה, סופר. אבל שלושנת בצורת, מה בא? אני לא כך, אומר כך עם התפילה. בשנים כתיקונה, שכולם היו יראי השם ודקדקו בשבירת המצוות, אז גם בשמיים דקדקו עמהם בכל מצווה ותפילה. שתהיה בכוונה רצויה, בתפילה שלא בכוונה נכונה, לא נתקבלה, כי בדקו אותה אם היא נקייה מכל דבר זר. אבל בעוונותינו הרבים בדורות שלנו, שרבו החוטאים ופורקי עול, וטרדות רבות מקיפות אותנו מכל צד, הרי זה כמו בשני בצורת, ואין הקדוש ברוך הוא מדקדק כל כך, וכל תפילה שהיא לשם שמיים, אף שלא כיוונו בה כראוי, מתקבלת על ידי אדון כל. זה הייתי חוזר על זה ומצפת כל הזמן. תפילה אנשים, גם תפילה שלנו היום, גם אם היא נראית לא הכי טוב, כמובן אחרי שאדם עושה את כל ההשתדלויות שלו, אבל גם אם היא נראית לא הכי טוב שבעולם, אז אין מה לעשות, אנחנו לפחות את זה משתדלים להתפלל. הלכה למעשה, זה מה שאמרנו, לפני התפילה יחשוב אדם, וישתדל לפחות לכוון את הכוונה הזאת שהוא עומד לפני בורא עולם, בתוך התפילה עצמה, ישתדל לכוון כוונה את פירוש המילים, כמה שהוא יכול לדעת, כמה שהוא יכול להבין, למרות שהתפילה היא מאוד 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 פשוטה. אדם בא לזה, עברית פשוטה, זה לא, לא תגיד, סליחות, כמו שאני זוכר שהיה פה פעם ראש ישיבה, איזה שהקים פה את המקום בכלל, אז הוא היה אומר שאם הייתה לו אפשרות להתפלל בנוסח אשכנז, אבל לקחת את הסליחות, את הפיוטים של הספרדים, הוא היה שם למה, הוא היה אומר שהפיוטים של האשכנזים מאוד מאוד קשים להבנה, כי נתחבו על ידי, חלק אומרים שזה מאוד מבין הגאונים לראשונים, הרבה, הרבה מילים קשות, נכון? שמונה, אתה מכיר את זה טוב. לא זכית. לא, אני אומר, אני את זה מכיר מהסליחות שהיו עושים, נגיד, בבית היבק, אחרי סוכות ופסח, היית פשוט רואה את הנוסח, מאוד מאוד קשה, לכן רוב השיעורים אצלם, איך? כן?
רב גדול.
אתה
אומר
שהנוסח של אשכנזים
הוא מאוד
כבד. רב גדול. כן. גם של היישוב. כן, כן, גם הוא ככה. מאוד קשה, לכן צריך תמיד את הפירושים להבין. אומר השיחות של הספרדים, כל כך פשוטים להבנה. כן. אנחנו לא להתייחס לעקיצה שהייתה, ונמשיך הלאה. לא להתייחס לנו. אבל הקיצור, זאת ההלכה למעשה. גם אדם שלא כאילו כיוון בתפילה, אפילו באבות, אמר, השם שוודאי תפתח, ופי יגיד תהילתך, ותחיל לחשוב על כל הדברים. בסוף בא הוא אומר, יהיו לרצון עם רפי, יהיו ליבי לבניך, השם שלי וכהלי. למרות שהוא כיוון על המשחק של ביתר, ועל הבורסה, ועל הצבא, ועל הכל, הלכה למעשה לא חוזר, כי אף אחד לא מבטיח שגם כשהוא יחזור, הוא יכוון. אז לכן היום בזמננו לא חוזרים, כך כתבו הראשונים, כך מביא הרמה את זה להלכה, בזמננו דעיקה חסרון כוונה, אז אין טעם בחזרה של האדם. זה לגבי תפילה בכוונה. הייתי בטוח שנגמור את זה לפני כן, אבל אני לא אגיד את כל מה שרציתי לומר לגבי תפילה בציבור. יש אריכות גדולה מאוד. אמרנו, זה ערך אחד. תפילה בכוונה. מולו עומד ערך של תפילה בציבור. זו השאלה ששאלנו, אמרנו לגבי אדם שאומר שביחידות הוא מתפלל יותר טוב, יותר בכוונה, ובציבור הוא לא מסוגל. האם מותר לו להתפלל ביחידות? אז כידוע, תפילה בציבור, מעלתה גדולה מאוד. אני לא אכנס כרגע למחלוקת שיש, האם תפילה בציבור זה חיוב, האם תפילה בציבור היא מצווה, האם תפילה בציבור היא מעלה, והאם תפילה בציבור אין בה אפילו ריח של מצווה. זה הביטויים שנאמרו בפוסקים. חיוב, מצווה, מעלה, או אין בה אפילו ריח של מצווה. איך אמרנו מהפגשון? עניין. עניין. היום אתה יודע, היום שלא יודעים איך להגדיר משהו, מה אומרים? עניין. מה העניין? יש עניין. פעם איזה מישהו היה אצלי באורח בשבת, יש עניין להגיד את זה. מה להגיד? יש עניין. מה זה? חובה, רשות. אני חושב שכמו שהרב אמיר היום אמר על הסדרה העדיפויות, זה בין הדברים החשובים ביותר שאני ראיתי כראשונים במעלה, לדבר עליהם, לכוון את האנשים, כי אתה רואה לפעמים סדרי עדיפויות של אנשים, אתן דוגמה, אחת השאלות המפורסמות, תמיד, תמיד היינו, היו, היו, היו כאילו מגיעות, זה הנושא הזה של סנדקאות. היה מלך הזה מישהו שהתחזק, ברוך השם נולד לו בן, אבא שלו, לא יודעתי, ואבא כמובן כמה ימים לפני הברית, כמובן הוא היה מכין את הקרקע, היה שואל את השאלה, אני לא עליו, היה שואל את השאלה בשיעור, היה מעלה את זה. ואז הוא היה בא לשאול. עכשיו, מה רוצה להגיד? אני לא יכול לתת לאבא שלי. אבא שלו, נעשן בשבת, מפה ושם. אל אבי, מה? כאילו, הילד צריך לצאת, כאילו, מינימום הרב עובדיה. איך הוא יצא הרב עובדיה? אם אבא שלו לא יהיה הסנדק, ומי יהיה הסנדק? הרב הצדיק, המקובל האלוקי, המלובן בניסים, שמגיע מאשדוד או מכל מיני מקומות אחרים. ככה הוא רוצה. מה זה?
לא
שבב, על מה זה עורר?
כיבוד הורים זה דאורייתא.
או, מה זה עורר?
אתה דומה, אתה אמר אמיר שעורר, אבל
הרבה אנשים תופסים שערה בטוח. או, עכשיו מה זה עורר? אבא שלו שמע את זה. עכשיו מה היה? זה מה שהוא רוצה. בא אבא, אומר לו, אה, הוא הביא, אני הסנדק, כן? שיהיה ברור. לא, אני צריך לדבר עם הרב. רק אמרת כזה משפט לאבא, גמרת אותו. אבא לא יגיע. לא יגע, יש כאלה
שמבטרים,
מבטרים. אני לא אבא שלך, הילד לא הנכד שלי, יש כאלה שלא ככה. זה, מה לעשות? בקיצור, ואז הוא בא אליך, מה תגיד את הרב אני עושה? גם אתה בא אליך, אתה מעמידים אותך בתוך איזה פינה, אין מה זה, אז הנה, זה... אני אומר, היו כאלה שמאוד רצו, נגיד, את ה... שיהיה להם עזרה וזה, פעלו נגיד לחוכמה או משהו כזה, אז אני נתתי אז בזמנו שיעור, האם בכלל צריך לעשות את כל העניין הזה, רק שידאוג שמישהו יהיה, כי כתוב במרן, כתוב בהלכות מילה, אדם יעדר אחר סנדק ומועל, היותר צדיק או יותר כאילו ירא שמיים, כתוב, פורש כתוב. אני אמרתי לו אז מה ששמעתי מפי מורי ורבי אז, תראה מה אתה עכשיו הולך לעשות. אתה עכשיו הולך לגרום לסכסוך במשפחה. אבא שלך הוא, מה לעשות, לא שומר תורה ומצוות. מצד שני, האדם מחויב בכבוד אביו, גם אם הוא יצא לאותה תרבות. אין מה לעשות. אבל אתה שמעת אותך, שבגלל המעלה הזאת, של שיהיה לך סנדק תלמיד חכם, אז אתה רוצה עכשיו לגרום לפגיעה בשלום בית, ולסכסוך של איך תדע מתי הוא ייגמר. אנשים היום בנויים אחרת, מה לעשות, אתה הלכת באיזשהו כיוון, למדת משהו מסוים, מה אתם אומרים, זה עניין של לא רק של אני מעמיד ערך מול ערך, כאילו כיבוד הורים מול סנדק ירא שמיים, זה לא רק שאלה הזאת, זה שאלה איך להתמודד עם בעיות בחיים. אדם נפגש עם הורים שאינם שומרי תורה ומצוות, אדם נפגש בהרבה בצבא, וגם עם האישה לפעמים, זה חזר בתשובה, היא לא חזר בתשובה, והמון המון שאלות כאלה. זה לא שאלות מתמטיות. הרבה פעמים צריך לשקול רווח מול תועלת, או מה עומד מול מה. אני תמיד במקרים הייתי, הייתי אומר להם מה שכאילו מורי ורבי אמר לי, תן לאבא שיהיה, תכבד אותו, בצורה מכובדת, עוד לפני שהוא יבוא לדרוש את זה. תן לו, תכבד אותו, תגיד לו, אבא, אתה מוזמן להיות הסנדק. אם הוא לא ירצה, בסדר, הוא לא רוצה. תגיד לך, תשמע, הוא יגיד, אתם משבת, אני, תן לי מישהו אחר, הרווחת, אבל עשית לו את הכל, שבאת, אמרת, אתה תהיה. מה אתה חושב? חושש שהתכונות של הנימון, של הילד, הוא יקבל מהסנדק? לא, זכות כיבוד ההורים שאתה תעפה, תגבר על הכל. הרב פיינשטיין כותב בתשובה, זה הרב פיינשטיין, הפוסק הכי גדול של הדור האחרון. שאל אותו איזה בחור ישיבה. אבל הרב, תשמע, אני אשר יושב ולומד תורה בישיבה, אבל אמרו שקראתי בגמרא ואמרו לי שמי שנולד שלא בקדושה הוא פגום. ההורים שלו לא שמרו טהרת המשפחה, אז הוא פגום, אז הוא לא בסדר. אמר לו הרב, ומה אתה עוסק עכשיו? במישמיש, גויבות, ומה אתה עושה? אתה עוסק בתורה. זכות התורה היא כזו גדולה, שאת הפגם שאולי אתה חושב שיש לך, אולי ישנו, זכות התורה עוברת את הכל. אין ערך גדול יותר מהתורה.
אתה לא קליק על שבור?
לא, מפורש לא. הוא אפילו שם נדמה לי, שאני שמעתי פעם איזשהו גדול שאמר, שהיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, זה נאמר לא רק על עניים ממש שאין להם, או עניים בדעת, זאת אומרת, אלא גם עניים במובן הזה שחסר להם את כל הבסיס, יעני, גם שהורתם שלו בקדושה ולידתם שלו בקדושה, הכל, עד רבה, דווקא משם, כי זכות התורה אצלם גוברת על הכל. כל הפגמים, על ממזר, זה כבר כאילו אפילו אמרו, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. אז אפילו על ממזר שהוא פגום, אי אפשר להוציא את הפגם הזה. הוא יקרא ממזר, אבל שהוא תמיד חכם. אבל מישהו לא ממזר, אני אומר, ואדם שהוא רק הורתו שלו בקדושה, מעלת התורה שלו גוברת על הכל. והוא לא נחשב לא לפגור ולא לשום דבר. אני אומר, הערכים האלה הרבה פעמים, אתה לא מעמיד דבר מול דבר, כאילו זה גדול מזה וזה, ומבטנים דבר מלדבר. אתה רואה שפעמים מתחשבים בדברים מאוד מאוד, כאילו, שיש להם ערך לא רק לאותו זמן, לא רק לאותה השעה, להם יש להם ערך מאוד מאוד גדול. זה מהשאלות שתמיד אתה נשאל בהן. אז אמרנו, מול הערך הזה של כוונה בתפילה, אנחנו עומדים לגבי כאילו תפילה בציבור. אז אמרנו שאנחנו לא נכנסים, כי הגענו לזה עם זה, שאנחנו לא נכנסים לשאלה באיזה מצב נמצא כרגע תפילה בציבור. זה חיוב, זה מצווה, זה מעלה, או שאפילו בזה אפילו ריח של מצווה, זה כבר שאלות שהפוסקים דנו בהם, אבל מאוד מאוד חשוב תמיד לדעת מה עומד מול מה. כוונה בתפילה ראינו שזה דין גמור בשולחן ערוך. דין שבתלמוד מופיע, וזה גם מה שאמרנו, הבאנו את הדוגמה הזאת של הסנדקאות, זה לא דין שמופיע בתלמוד, זה מעלה גדולה שהפוסקים הביאו אותה, אבל זה עדיין לא עומד מול דבר שאין לך גדול ממנו השלום, זה אין לך ערך, כל התורה היא שלום.
אני והרב. לא, באמת, אני כאילו בתור סנדק והרב.
כאילו, מה אתה שואל בעצם?
מעדיף כאילו, אבא
ו... האדם לעומת... מה, כאילו אין, נגיד, אין, כאילו אין סבים?
נגיד, נתת לאבא שלך, נתת לאבא שלה, אז לא יודע, נגיד, ארוחה.
תהיה אתה. פעם אני אמר לי פעם איזה ירד, הוא אומר לי, מה, אתה אומר, כאילו, למי אני אתן? אמרתי לו, תהיה אתה סנדק. הוא אמר לי למה, אמרת לו, תשמע, לא נראה לי שב-50 שנה הקרובות מישהו ייקח אותך בתור כאילו סנדק. אז תהיה אתה, תרוויח. אמרתי לו, כאילו, למה שאתה לא תזכה לזה? למה לא? עד רבה. אתה, ברוך השם, כאילו, יושב ולומד תורה, יש לך מעלה גדולה, זכות התורה שלך. אמרתי, יש כאלה שאוהבים את ה...
גם לבן, נהיית הדברים של האבא.
איך?
גם לבן, נהיית הדברים של האבא.
של הילדים ברקר.
בסדר, אבל אני חושב שזה לא, אני חושב שעיקר מה שאנשים חושבים, התכונות של הסנדק, אמת, יציב, כתור. אבל בלימוד תורה הזכרנו זה השבוע, בפרשה, בויחי, אמרנו שפעם באו אצל החפץ חיים, זוג של הורים ביקשו ברכה, שהילד כאילו ילמד תורה, אז הוא אומר לו, הברכה לא תועיל כלום, אם אתה לא תלמד את הילד תורה, זה לא יעזור שום דבר. אותו דבר כאילו זה גם כאן. לשמות יש משמעות, לסנדק יש משמעות, אבל זה רק משמעות. מה שיקבע את התכונות של הילד, מה שיקבע את האופי של הילד, מה שיקבע אם הוא יצא תמיד חכם או לא, זה תלוי בך, מה שאתה תחנך את הילד. עזוב אותך מהשמות, עזוב אותך מכל הדברים האלה, הם חשובים, הם משמעותיים, הכל נכון. אבל אם אתה תביא לו את חיים קניאבסקי בתור סנדק, ואת הרב מחפוד בתור מוהל, אבל תשלח אותו ללמוד במוסדות שהם לא של תורה, אז מה עשית בזה? מה יעזור הסנדק? מה יעזור המוהל? לא יעזור כלום! הרב זונלפלד.
ואז היה נגיעו נגיעה, והיה תמיד באותו זמן איזה תינוק ביום השני שלו, ואני לא זוכר מי היה, אבל אחד מהם היה סנדק ואחד מהם את הילד, ושבכלל המועד שלו זה...
הוא יצא ממנו, יצא ממנו משהו.
כן, יצא ממנו...
כן, אני מכיר את הסיפור הזה, אני אפילו רציתי להזכיר אותו עכשיו, אבל אני אומר...
מי יצא ממנו?
אני לא זוכר מי יצא. בסדר, יצא? אני אומר, כאילו, זה לא... עוד יצא אדם, כאילו, גיבור ישראל, זה אין מה לעשות, זה גם משהו.
זה
גם משהו. לא, אני לא חושב, אני חושב שהתכונות הטובות שלו היו שהוא היה מצביא גדול, זה אין שום, אתם יודעים שארצות הברית השתמשה בו בוויטנאם, אתם יודעים את זה. משה דיין היה שלח לאמריקאים והמון דברים, אפילו ל-FBI שלהם, תוכניות של לוחמה. היה במרוקו, במלחמת ששת הימים, הרי הוא היה שר הביטחון אז. יצא איזה שיר של אחד הזמרים במרוקו. זה שיר בערבית, אבל המשמעות שלו היא מאוד גדולה. אמרו, ככה, המרוקאים זה אנשים תמימים כאלה. רואים איזה ראש עיר, כפרה עליהם, איזה ראש השנה, חייבוקים, אז הם חיברו שיר, אותו זמר, מה, מה, מה? אמר, זה משה דיין, היו שומעים אותו, ערבים, היו רועדים. אמרו, זה כשהיה לו כאילו עין אחת, אם היה לו עוד עין, מה היה קורה להם? מה זה, ככה הם אומרים. אז זה, יצא לפחות משהו. טוב, אז הכל פעם אני אומר, כאילו, השמות והזה, זה דברים שיש להם ערך, חשיבות. יש לי ספר בבית, כאילו די חדש, שנקרא קוראי שמו, של הרב מישאל רובין, רב רם בשווה חברון, גם כן במכון לרבני ישועים, הוא איבד בן לפני שנתיים, זה שני חבר'ה, אחד הבן של הרב יהודה עמיחי, במכון תורה וארץ, והבן של הרב מישאל רובין, יצאו לטיול מדבר יהודה, הם היו במסגרת הצבא, אבל...
הוא של השייטת?
כן, אבל הם יצאו בתור אזרחים, לא... כן, כן, כן. כן, אז הם נהרגו שניהם. אז אבא שלו, הרב מישאל רובין... אז אבא שלו הוציא ספר על שמות כל הסוגיות ההלכתיות שקשורות לקריאת שם. קריאת שם על שם אדם שנפטר, על אדם שמת בצעירותו, אדם שנפל במלחמה, על השם של אדם רשע, שם שמשמש לבן ולבת, מותר או אסור. בא אליי איזה מישהו אומר לי, אשתו רוצה לקרוא לבן, לבת רוני. אמרתי לו, אני יודע שרוני זה שם של בן. הוא אומר לי, לא נכון. יש גם כאילו בנות, שם של בנות.
יש שם מפורש.
מה? רוני. רוני, יעקר, אלו, יאללה, אלה.
שם מפורש.
אז הוא שאל אותי את השאלה הזאת, אמרתי לו. בדיוק. אתה עמוד! אז אמרתי לו, אני מכיר זה, אמרתי לו, לא, זה גם שם של בת. הביא לי איזה זמרת, אני לא יודע מה, לא עומדים, לא לומדים מה זמרת. הלכתי, בדקתי את הסוגיה הזאת. ראיתי שגם הרב אליהו, גם הרב נבן צהל, אומרים שעדיף שלא לקרוא בשם שגם בן וגם בן מסתכל, אם כן, פיקוח עליהם. אבל זה דוגמה של שאלות הלכתיות שם הוא דן בהם. כל שאלה שם הוא הביא אותה בפני הרב אליהו, הרב נבצל והרב דוב ליאור. זה הכרעה שלהם גם. אבל בהסכמות של הספר, אז יש שם כאילו מכתב של הרב יעקב אריאל, שכותב לו בסוף, אומר לו, ישר כוח על הספר, רק הוא אמר לו, רק זה דע לך. שמה שיקבע, נכון, השמות יש משמעות, אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות, אלא שמות, אלא שם, שם גורם והכל, כל זה, זה לא שווה ערך למה לחינוך שהאדם נותן, ולעמל שהאדם יעמול וישקיע בילד, אין שום ערך לכל השמות וכל הדברים האלה.
זה לא משפיע על הבן אדם, הוא יהיה יותר צבעים אחרים, הוא יותר...
זה מזערי לעומת החינוך שהאדם מקבל, שהאדם נותן. כי פה אתה מדבר על דבר כאילו משמעותי שקורה, נכון? אין ספק. אבל כאילו אם אדם יותר מדי ייתן לזה ערך, ופחות ישקיע בפועל, בחינוך, בתורה שהוא נותן, יהיה לזה פשוט כאילו, זה יהיה כאילו חסר משמעות. טוב, אז אני רואה שאת התפילה בציבור אני לא מספיק, אמור לי שהשם עכשיו להיגמר, לא? 4-5, לא? אני אגיד לכם בקצרה שהפוסקים דנו בזה, לגבי כאילו תפילה בציבור, מול, זה אולי אני חושב שהוא תפילה בציבור ביום אחר, אבל רק כדי שלא נצא בלי מסקנה, הפוסקים כאילו דנו בזה, לגבי תפילה בכוונה ביחידות כמו מול תפילה בציבור, אז ככה, רוב רובם של הפוסקים הכריעו ללא שום ספק תפילה בציבור, גם אם אולי שורת הדין מורה שתפילה בכוונה היא ערך נשגב יותר מתפילה בציבור ביסוד הדין, אבל כיוון שהיום אנחנו זקוקים להמון המון סיועים והמון המון עזרות שהתפילות שלנו יתקבלו, אז תפילה בציבור היא היום הערך שאותו אנחנו לא מוכנים עליו לוותר. אנחנו תעשה את הכל שתתפלל אולי יותר טוב, יותר מרוכז וזה, אבל אל תוותר על תפילה בציבור, כי יש תפילות שהן נשמעות תמיד, ולא בודקים אותן, אלא תמיד הן מתקבלות. זה התפילה בבית ציבור. יש על זה הרבה עריכות. הרב בן ציון אבא שאול כותב בשו"ת אור לציון, שאפשר כאילו דרך ארעי, זאת אומרת, אם לא יצא לך להתפלל כאילו אם אתה כל כך רוצה להתפלל ביחידות וכוונה, אז אומר פעם ב, בסדר, אבל לא בתור דבר קבוע. אבל כדי להבין באמת את המשמעות הגדולה שתהילה בציבור, אתה נותן על זה כאילו שיעור בפני עצמו, אני אתן לי שם. רק ברשותכם, משהו על משה רבנו. משהו על משה רבנו, אי אפשר.
משה רבנו, רבנו נחמן.
משה רבנו, זה לנו.
הוא רבנו הראשון?
משה רבנו, משה, משה הבן של עמרם. לנו אבא מרוקה, עמרם, זה שם של מרוקה. בקיצור, את הסיפור שכולם מכירים. כולם מכירים. משה רבנו, איך נבחר להיות מנהיג? כתוב, השם צדיק יבחן. אתם יודעים, זה היהודי הזה, קוראים לו יהודה דוד אייזנשטיין. לא, הוא לא קרא לעצמו רב.
על אמא שלנו.
הוא לא, לא, הוא לא קרא לעצמו רב. הוא הוציא עשרות ספרים, עשרות ספרים. הוא נפטר בגיל 102 באמריקה. לפני 90 שנה הוא נפטר. יש פה למטה, כאילו, אוצר ישראל. יש פה, ראיתי. יהודי ענק, ענק, פשוט ענק. כל הדברים. אם זה בהלכה, אם זה באגדה, אם זה מדרשים, אם זה היסטוריה, הכל הוא ידע, הכל הוא ידע. היהודי הזה היה עובד במחבצה באמריקה. 1890, 1880. היה לו מגירה. נגיד, היה מגיע, אז היה צריך לגייס, הוא היה מגייס. פתאום אין בגדים, היה מוציא את הספר מהזה, לומד. לומד. כשהגיע לגיל 60, פנסיה, יצא לפנסיה, הוציא את כל הספרים שלו, אחרי כאילו גיל 60. הוא אמר, כל מה שכתבתי זה רק מה שלמדתי במחמצה. זה מה שהוא אומר. ענק, ענק, הוציא עשרות ספרים בכל תחומי התורה. זה אחד מהספרים שלו, אוצר דרושים לבחרים על כל התנ"ך. אך פרשה, פרשה, ספר, ספר, ובחר את המדרשים העיקריים. זה פעם הוא גם כאילו כתב הערות, יש לי בבית עוד ספר שלו, אוצר דרשות.
לא, יש את הספר הזה.
לא, זה היום הוציאו את זה חדש. בכתב של פעם, אבל חדש. יש לו ספר שנקרא אוצר דרשות. הוא לקח על כל המועדים, על כל האירועים, נגיד, על כל הנושאים. לקח דרשות לא שלו. לקח דרשות שדרשו אותם רבי עזריה פיג'ו, אחד מאיתנו לפני 300 שנה, לקח את הדרשה שלו ועיבד אותה ללשון שלנו. משהו מדהים. וקיצור, יש לה את המדרש המפורסם על בחירתו של משה רבנו בתור המנהיג של עם ישראל. כולם מכירים, כתוב, השם צדיק יבחן. אמר רבי יצחק, במה בוחן את הצדיקים? במראה צאן. בדק לדוד בצון ומצאו רועה יפה, שנאמר ויקחהו ממכלאות צון. שדוד המלך היה מוציא את הצון, היה לו גם צון מבוגר, צון בינוני וצון צעיר, היה מוציא אותם כל אחד כדי שיוכל את המזון הראוי לו. אף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצון. אמרו רבותינו, שהיה משה רבנו עליו השלום רועה צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי, רץ אחריו עד שהגיע לחצות ומעיין, ונזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדיל לשתות. נזכיר לעכשיו, נזכיר לי כאן מים, זה הרב אמיר סיפר לי, זה הרב יצחק יוסף היה פה לפני כמה שבועות או חודשים, שאמר, תעבוד כאילו סימנים, סימנים לזכור את התורה. אז מה שהוא הגיע ללחות דגים ויורד דעה, סימן פי ג', הוא חשב, איזה סימן יהיה לו פה? אמר, וואלה, קלופי גימט, גפיל דביש. נזכר, הוא עשה סימן, גפיל דביש, זה עבר סימן. מה זה? הרב יצחק יוסף. סימן בתורה, גפיל דביש. לשיטתם, טוב שיש אשכנזים בשביל כאילו סימנים. הכל פנים, אז משה רבנו ברח לו הגדי, מה עושה? ראה את הרעה וזה? ראה שהגדי הגיע לבריכה של מים, שותה, משה אמר, מה עושה משה רבנו? עוצר. גמר הגדיל לשתות, מה עושה משה רבנו? שם אותו על כתפו, מעביר אותו לצור. מה אומר המדרש? אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ואדם כך? חייך אתה תראה צוני ישראל? ועל זה נאמר, משה היה רועה צון. מה למדנו במדרש הזה? מידת הרחמים של משה רבנו עליו השלום. בוא היום חידוש שלא שמעתם אותו אף פעם, אני בטוח. שמעתי פעם הרב דרוקמן. הביא את המדרש הזה. אמר, כולם לומדים את התכונה של משה רבנו, מידת הרחמים. כל הכבוד. אני אומר, אני אגיד לכם משהו אחר. משה רבנו הוא המנהיג הראשון של עם ישראל. המנהיג שהוא הסמל של עם ישראל. אומר, מים, אין מים, אין לתורה. אומר, אם נשים לב, משה רבנו, מה הוא עושה פה עם הגדי? אומר, כל רועה אחר שברח לו הגדי, ראה אותו של איפה של המים וזה, טוב, גמרת לשתות, עכשיו למה ברחת? מה הכל, מעביר אותו. אבל משה רבנו מה עושה? רואה אותו מגיע על המים, עומד ומתבונן. למה אומרים אותו על הכתף? כי הוא אומר, הגדי הזה ברח, עייף, כאשר נחזיר אותו בחזרה. מה זה? לא, זאת אומרת, משה רבנו עומד על הסיבה של הבריחה שלו. אומר משה רבנו, אומר הרב, משה רבנו תבונן על הסיבה למה הגדי ברח, ותולה את האשמה בו. אני, הרועה, לא דאגתי להם למים. הגדי לא אשם, אני אשם בזה. מה עושה משה רבנו? לוקח אותו על כתפו ומחזיר אותו. אומר הרב...
למה דווקא
על הכתפיים? לא, לא משנה על הכתפיים, כי הוא...
לא, למה?
יותר קל,
לסכם.
לא,
לא, לא,
למה
לא
עושה
אותו?
רק
איתו כמו
טורקיה. הוא אומר, הוא עייף, יצחק. הוא עייף!
הוא רוצה תמונה אמת. זה לא
פעלת, זה תמונה טורקית. אולי, הוא מקים בכל הדברים פה. קיצור, אומר הרב, משה רבנו זה סמל של המנהיג שמלמד תורה, שמנהיג את העם, שמדריך את העם. לפעמים הצון בורח, הצון לא בא, לא בא להתפלל, הצון לא בא לשמוע תורה. אז אפשר לבוא עם המקלות, כמו שכתוב, מקלות זה לא עזר. לבוא עם המקלות ולבוא להגיד, תעזרו, תבואו, איפה אתם, לא באים. לעזור כלום. למה? אתה תולה את האשמה במי? בהם. אתה צריך לבדוק את האשמה בך. תחשוב, למה הם לא באים? אולי אתה אשם? אולי השיעורים שלך הם לא טובים? אולי אתה לא יודע להעביר את השיעורים יפה? אולי אתה לא יודע למשוך אותה? תתלה את האשמה בך! בך תתלה את האשמה! תתלה את האשמה בך! אולי אתה לא בסדר! זה מה שמשה רבנו מלמד אותנו. אתה מחזיר את הצון, אתה לא יוצא לו מכות, אין למה ברחת? לא, תור אותו על הכתפיים שלך. אולי אני לא הייתי בפרק, אם מחר כל חידר, 3, 7, 1, 2, על הגב של עידה. זה מה שמלמד על משה, מה בורא עולם, אם זה משה רבנו, זה המנהיג של עם ישראל. לא רק רחמים פיזיים בנו בפועל, שהוא לוקח את הצעד כתפו, אלא יודע להתבונן ולדעת מה החסרונות שלו, מה אני לא הייתי בסדר, בזה שהצון בורא. אדם יש לו את היכולת ואת הענבה הזו, להגיע לנקודת האמת הזו, זה ראוי להיות מנהיג לעם ישראל. יהי רצון שנזכה לדברים האלה.
כאן רמזל של
חוצה. ברוך אדוני לעולם.
אמן. 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 אמ